ما بفخيم عدويا إن هاسلي يبشوت لعبا بخماء الغناء هي عدويا ופנינים של כל חסד הם לאתר לליבי ירחנה ולך אגישנה כגן של עדנתיה לליבי ירחנה ולך אגישנה כגן של עדנתיה רחום איתנו בך לא תזכה כל בריאה לעולם שכולו תורו ההידם כולו את נמנתה בקמרית הים. הפקפה, החוכמה שלו היא כל כך גדולה שהוא מבין איך ליצור את המציאות, הוא מבין איך היא נוצרת. לא רק הוא מבין שהיא נוצרת על ידו, הוא גם מבין איך היא נוצרת על ידו. ואז הוא נהיה אדון לגורלו, לגמרי. הוא כבר לא בשליטת איזה שליט משוגע שמחליט לזרוק פצצות. הוא אדון לגורלו. כי הוא מבין שהשליט הזה בא ממנו, והוא מבין איך לחסל את השליט הזה. הוא מבין שהבוס הצורח בא ממנו, והוא מחסל את הבוס הזה. איך הוא מחסל אותו? באמצעות החוכמה שלו, באהבה שלו. מה קורה אז לבוס כזה שמחסלים אותו? או שהוא הולך לעולמו, או שהוא עובר לעבוד במקום אחר, או שהוא משתנה. פתאום קרה לו משהו. לא יודעים מה, פתאום קרה לו משהו. האריה הוא כמו קוסם. בגלל החוכמה שלו ובגלל ההבנה שלו של איך המציאות עובדת, הוא מייצר את המציאות. הוא קוסם שמייצר את המציאות. הוא מבין שהמציאות היא כולה תוצרת ידיו. מה שיש הוא יצר, או היא יצרה. הכל שלהם. הם מבינים את המנגנון, ואז הם מתחילים לעבוד, כמו קוסם, ומתחילים לייצר מציאות אחרת.
קצת מזה יש אולי בשפה היומיומית שלנו, שאנחנו אומרים שהיופי בעיני המתבונן.
כן, אנחנו נדבר על עיני המתבונן, אנחנו מדבר על איך ההתבוננות שלנו בעולם מייצרת את העולם. עוד מעט. זאת דרך מאוד מדעית. השיטה של המדע זה לחפש סיבות לדברים, נכון? זה מה שהמדע עושה. המדע מתבונן ומחפש סיבות לדברים. זאת בדיוק הדרך הזאת. הדרך הזאת אומרת, אם דברים קורים, הם לא קורים למקרה. יש כאלה שאומרים זה רצון השם, ויש כאלה שאומרים מקרה, מקריות. בשני המקרים זה בא אלינו, זה בא אלינו מבחוץ. האריה מבין שהוא ייצר את זה. הוא מבין גם איך הוא ייצר את זה, וזה תמיד בעבר. ושיש סיבות, הוא מבין סיבתיות ברמה העמוקה ביותר שלה. ומתחיל לעבוד איתה. ועד שלא נבין אנחנו את הסיבתיות הזאת, נגזר עלינו להמשיך לסבול ברמה כזאת או אחרת. מי יותר מי פחות, מי זה יותר קרוב אליו, מי זה יותר רחוק ממנו. וזה כל צורות הסבל, אם זה מחסור, אם זה מחלה, אם זה בדידות, אם זה קושי כספי, אם זה רעב, מלחמות. כל צורה של מצוקה, כל צורה של מצוקה, הכל מעשה ידינו. גם כל צורה של טוב היא מעשה ידינו, גם כל מה שטוב בחיים שלנו, גם מעשה ידינו. אבל מה? כל עוד לא מבינים איך אנחנו מייצרים את זה, אנחנו לא יודעים איך להמשיך את זה. ואז זה כיד המקרה. לפעמים טוב לנו, לפעמים רע לנו. לפעמים אנחנו בריאים, לפעמים אנחנו שוברים את הרגל. כי עוד לא הבנו. המדע הזה עדיין נסתר מאיתנו. הוא לא נסתר. הישויות המוארות מלמדות אותו מאז ומתמיד. הוא ישנו. רק האחריות היא עלינו ללכת וללמוד ולמצוא את המורים, לאפשר להם את הלימוד ולבוא וללמוד ולפתוח את ליבנו ללימוד. ולהמשיך ללמד אותו הלאה ברגע שכבר הבנו אותו. כי זה מה שבסופו של דבר עוזר לאנשים בצורה האולטימטיבית. אתם לא צריכים להכיל אותם יותר, אתם מלמדים אותם איך לייצר כמה אוכל שהם צריכים. בעצמם. המורה שלי גשם מייקל, הוא אמריקאי שהפך לנזיר טיבטי. במשך הרבה שנים הוא חי עם הלמה שלו, שגם הוא היה למה שלי, בשם קן רינפוצ'ה, בניו ג'רזי. קן רינפוצ'ה היה מורה טיבטי, מדור הענקים, הוא היה ענק, ענק, ענק רוחני, מאסטר טנטרי ממדרגה ראשונה, נזיר. וגשם מייקל, כשהיה בחור צעיר, בא ללמוד אצלו. ובא לגור איתו. היה מאוד מסור למורה שלו, ורק ככה אפשר לרכוש חוכמה על ידי ההתמסרות הזאת. והמורה אמר לו יום אחד, תבנה לי בית. היה שם בית קטן שבו הם גרו, אבל יותר ויותר תלמידים באו, והמורה אמר, תוסיף אגף לבית, פה אנחנו נגור, פה יהיו התלמידים, פה תהיה הכיתה. בגלל שמייקל אף פעם לא בנה בתים, אבל למה אומר, אז הוא בונה בתים, אז הוא הלך ובנה במו ידיו, פחות או יותר בשתי ידיים, בנה את התוספת לבית, והוא בנה תוספת שהייתה יותר גבוהה. פה היה חדר שכן, פה היה מטבח. בקיר הזה הייתה נזילה של מים. והבתים עשויים שם מעץ, ונזילה של מים זה ריקבון, וזה עובש, וזה ריח, וזה לא נעים. אז אמר לו, כן, אני רוצה ללכת לתקן את הנזילה. עלה גשם מייקל על הגג, הסתכל, הסתכל, לא ראה שום בעיה, אבל יש נזילה. לקח דלי עם זפת, מרח על החיבור הזה הרבה זפת, מריחה טובה, מרח את הכל, בא לרים פוצ'ה, אמר, זהו, פתרתי את הבעיה, מרחתי שם את הזפת, לא יהיה יותר. אמר רים פוצ'ה, נראה. הגיע הגשם, הגיע השלג, יש נזילה. גשם מייקל לוקח עכשיו חבית, לא דלי. עולה על הסולם, מבקש עזרה, עכשיו זה משהו רציני, יותר צריך להרים את כל החבית הזאת. שופך שם טונה של זפת. בא לרים פוצ'ה, אומר, לא יכול לחדור יותר כלום. אומר רים פוצ'ה, נראה. שוב יש רטיבות, יש נזילה. לוקח עוד זפת, הולך ומורח, גם פה וגם פה וגם פה וגם פה. מורח הרבה זפת. בא לרים פוצ'ה, אומר, מרחתי הכל. עכשיו לא יהיה יותר נזילה. אומר רים פוצ'ה, נראה. יש נזילה. וזה לקח 6 שנים. 6 שנים של זפת וסולמות. וכבר היינו השוב. והתברר שאיפשהו פה מתחת לגג היה איזה חור קטן והמים מאיזה מרזב נכנסו והייתה שם איזה קורה בפנים ונזו לאורך הקורה ואני לא יודעת את כל הפרטים אבל פה זה היה המקום שהיה נוח להם להתנקז ומפה הם נזלו. אז למה הסיפור? הסיפור הוא שאתה יכול לטפל לנצח כל עוד אתה לא מבין את הסיבה הטיפול לא יכול לעזור. כל עוד אתה לא מבין את הסיבה הטיפול לא יעזור. אז הנה, במדינה הזאת מטפלים בסכסוך עם השכנים כמה שנים כבר? עוד לא פתרנו, נכון? עוד לא פתרנו. סימן שאנחנו לא מבינים את הסיבות. אנחנו מנסים פעולות תגמול, אנחנו מנסים הסכמי אוסלו, אנחנו מנסים בטוב, אנחנו מנסים ברע. עוד לא הסתגנו, להפך. יש יותר ויותר, יש מחנות שמאמנים טרוריסטים, נכון? תמכים כל פעם יותר. עכשיו קראתי כותרת בניו יורק טיימס שיש דור חדש של מנהיגים לאל-קאידה. ויהיה דור חדש, כל עוד לא נבין מאיפה זה בא. עד שלא נבין מאיפה זה בא, זה לא משנה מה נעשה, בטוב או ברע. כי כבר ניסינו. ניסינו שיטות של להתקיף חזרה, וניסינו שיטות של פייסנות, ושל שלום, ושל להושיט יד לשלום, נכון? יש את התמונה של לחיצת היד ופרסי נובל, ועדיין יש פה תוקפנות ואלימות באזור. אז עוד לא הבנו. זה במישור הציבורי, המדיני, אותו דבר בחיים האישיים, בדיוק אותו דבר. במידה שאני עדיין מתכעסת, במידה שעדיין באים אנשים, ואני שומע דברים לא נעימים שנאמרים לי, או אלבונות, או פגיעות, או דברים לא צריכים, אני עוד לא הבנתי מאיפה הם באו. אני עוד לא הבנתי. ואני יכולה ללמוד איך להבליג ואיך להתייחס אליהם, ואנחנו נלמד, אבל זה עוד לא מחסל אותם. אז עכשיו הייתי רוצה שנפתח בעמוד הראשון. אז בתחילת הפרק, עוד לפני שמאסטר שנטידמה מתחיל להסביר לנו מה לעשות עם כעס, הוא מתחיל לתאר לנו את הזוועה של כעס. הוא מתחיל לתת לנו מוטיבציה, למה כדאי להתחיל להתמודד עם הכעס או ללמוד לחסל את הסיבות שלו. הוא בא להסביר לנו למה כעס הוא רע. והפסוק הראשון, בואו נקרא אותו ביחד. חסדים שצברנו באלפי עידנים, בהתקף יחידי של זעם קלים, ועימם כל הטוב של מעשי נדיבות, וברכה ממתן של מנחה לנאורת. ועכשיו יבואו עוד פסוקים שיתארו את הנזקים של כעס. ואת הנזקים באופן כללי של כעס אפשר לחלק לשני סוגים. יש נזקים שאנחנו יכולים לראות אותם ולחוות אותם, ויש נזקים שהם סמויים מאיתנו, שאנחנו לא רואים אותם, ועד שלא נפתח את עיני החוכמה שלנו גם לא נראה אותם. והוא מתחיל דווקא מאלו שאנחנו לא יכולים לראות אותם. והוא מדבר על אותו מתרגל שהולך ונותן מנחה לנאורים. זה יכול להיות נאורים, זה יכול להיות מתן צדקה, זה יכול להיות לתת תהילה לאל, או איזה צורה של נתינה שאנשים עושים כדי לצבור חסד, או שיש בה חסד, שיש בה טוב. אז נגיד שאדם הולך ונותן הרבה, נותן הרבה שבח לאל אם הוא דתי, או נותן הרבה מנחה לבודות אם הוא בודיסט. כל הדברים האלה באים לצבור חסד, יש בהם חסד, יש בהם טוב. מעשי נדיבות למיניהם שאנשים עושים. וכל אחד מאיתנו צבר המון חסד, אחרת בכלל לא היינו כאן. החסד הזה הוא שמביא אותנו בכלל לשמוע את הדברים האלה, או להתעניין בכלל בדברים האלה. אומר לנו מאסטר שנטי דבה, התקף אחד רציני של כעס כלפי האדם הלא נכון, מוחק עידנים של חסד שצברנו ושעשינו, ואנחנו אפילו לא יודעים. זה מה שגורם לנו להזדקן ולחלות ולמות, זה מה שהוא אומר לנו.
הפרשן שלנו אומר, ג'אנקצ'וב סמפה למקווה קונקטו, צ'יקי גצה, צאווה נג'מפה ג'פה. ג'אנקצ'וב סמפה בבודיסטטווה, למקווה ממוקד ב. קונקטו זה כעס, צ'יקי רגע יחיד, גצה שורש החסד, צאווה נה מן השורש, ג'מפה ג'פה להשמיד. כלומר, שנייה אחת של כעס המופנה כלפי בודיסטטווה עוקרת מן השורש את שורש החסד.
כל מה שצברנו בכל העידנים ולפי הבודיזם יש גלגולים. זאת אומרת, היו לי חיים לפני החיים האלה וימשיכו להיות לי חיים אחרי החיים האלה לכל אחד מאיתנו. אז כל החסד שצברתי בכל גלגולה, אם אני מתכעסת על בודיסטטווה גדול, נמחק. אם זה נכון, אז כדאי להיזהר. אז איך אני אדע מבודיסטטווה? איך נדע מבודיסטטווה? איזה דרך יש להבחין? אמרתי, אני רוצה שאין דרך. אתה לא יודע. כי הבודיסטטוות פועלים בסתר. בדיוק כמו ששם המאסטר שנטי דבה במנזר. הבודיסטטוות הם ככה, הם פועלים בסתר. אתם לא יודעים. אתם לא יודעים על יד מי אתם יושבים. אין לכם מושג. אז עכשיו צריך ללכת בזהירות. ואנחנו אומרים שכל המצבים המנטליים שיש לנו, כמו כעס, כמו אהבה, כמו חמלה, לכל אלה יש ביטוי גופני, ויש מה שמקשר בין הגוף והמיינד. אנחנו יודעים שאדם כועס, אז אפשר למדוד את זה, נכון? הדופק שלו אחר, הנשימה שלו אחרת, הבעת הפנים שלו אחרת, זרימת הדם שלו אחרת. אם מישהו זועם, אפשר לראות את זה עליהם, בגוף שלהם, והם יכולים להרגיש את זה, ואם הם חולים, או יכול להיגרם נזק ללב וכך הלאה, נכון? אז יש קשר בין הרגש, בין המיינד והגוף, וזה אין ויכוח, נכון? מה שמתווך בין המיינד והגוף, זה הגוף האנרגטי שלנו. יש לנו ערוצים, יש לנו ערוץ אנרגטי מרכזי שמתחיל פה, עולה למעלה ויורד לעצם, בכיוון עצם הזנב, לאורך הגב. ויש ערוצים צדדיים שמתחילים פה באזור הנחיריים, וזה למה יש לנו נחיריים. זה למה התינוק מפתח נחיריים ברחם. קודם יש ערוצים ואחר כך הגוף נוצר סביב הערוצים, כמו קרח סביב ענף ויום קר. יש לנו שני ערוצים צדדיים שמתחילים בנחיריים, הולכים לאורך הערוץ המרכזי, עולים למעלה וגם כן יורדים. והערוצים הצדדיים הולכים במקביל לערוץ המרכזי, קצת לפני עמוד השדרה, ויש להם מקומות מפגש. יש מקומות שהצדדיים מלפפים את המרכזי. המקומות האלה זה מה שקוראים צ'קרות. יש לנו כאן צ'קרה, יש לנו כאן צ'קרה, יש לנו בגרון צ'קרה, יש לנו בלב צ'קרה. לא בלב הפיזי, בקו של הלב במרכז, בכיוון הגב, באזור הטבור, באזור שמתחת לטבור, באזור עברי המין, יש לנו צ'קרות. הצ'קרות האלה, יש להם תיאור מלא תהילה, ואתם יכולים למצוא הרבה באינטרנט ובספרים וכך הלאה. למעשה הם מקומות של חנק. פרט למישויות שהן או מוארות או מאוד קרובות להערה, אצל כל האחרים זה מקומות של חנק. כי מה שקורה, אנרגיה כמו כעס, כעס זה אנרגיה, שיש לה ביטוי מנטלי ויש לה ביטוי אנרגטי, זורם בערוץ הימני. תחשבו כאילו אוויר, זה לא אוויר, אבל תחשבו במונחים לרגע של אוויר. עכשיו הערוץ הזה הולך ומלפף סביב המרכזי, וכשהוא מתמלא באנרגיה, אז זה חונק את האמצע. התקף של כעס גדול, הוא פשוט חונק אותנו, גומר את החיים שלנו. ולהפך, אדם שמתחיל ללמוד איך להתגבר על הכעס, פותח את הערוץ הזה, ואתם רואים אנשים, במיוחד אם אתם מלווים אותם לאורך שנים, יש הבדל בין אדם שמזדקן כשהוא רתחן, ואדם שהוא לא רתחן, שהוא נעים סבר, אלה מזדקנים אחרת מאלה. וכל זה פונקציה של הערוץ המרכזי, של כמה הוא פתוח וכמה הוא סגור. ואצל רובנו ככולנו רוב הזמן הוא פחות או יותר חנוק לגמרי. כשיש מחשבה של אהבה, כשיש מחשבה של חמלה, כשיש מחשבה שמתחילה להבין את הקטע הזה, טיפ-טיפה אוויר, זה בעצם פרנה, זה לא אוויר, אבל טיפ-טיפה פרנה נכנסת לערוץ המרכזי. וכל מטרת התרגול, כל הספרים הקדושים, באים ללמד אותנו איך להכניס פרנה לערוץ המרכזי. וזה מה שמפסיק את הסבל. ואת זה אנחנו לא רואים. אנחנו לא רואים מה קורה בתוך הגוף האנרגטי שלנו כשאנחנו מתכעסים. כל הכוח חיים שלנו, כל האהבה שלנו, החמלה שלנו, החוכמה שלנו, כל אלה הם בערוץ המרכזי. במידה שהוא חנוק, אז יש לנו מעט מאלה. במידה שאנחנו לא מבינים את המציאות שלנו, זה בגלל שהוא חנוק. זה הסיבה שאנחנו מזדקנים, חולים ומתים, כשאנחנו חונקים את הערוץ המרכזי הזה בלי שאנחנו יודעים איך. ולהתח, אנשים שלומדים לפתוח אותו הופכים את תהליך ההזדקנות. אתם יכולים להגיד, לא פגשנו כאלה. אם לא פגשתם כאלה, סימן שאתם עוד רחוקים משם. ככל שאדם מתקרב לשם בעצמו, הוא מתחיל לפגוש אותו. זה ביטוי לתרגול של אדם. אז אם לא קראתם עליהם בעיתון, זה לא בגלל שהעיתונאים לא בסדר. יכול להיות שאתם פוגשים אותם ואתם לא יודעים לזהות אותם. הוא עובר הלאה, הוא אומר, גם נגידים, נגיד, אדם עשיר שיש לו אולי משרתים או עבדים או אנשים שהוא משלם להם שכר ושתלויים בו לפרנסתם. אז הוא אומר, גם נגידים, אם שטופים בשנאה, מי שטוף בשנאה? הנגידים. עלולים הם למצוא את עצמם מותקפים ואף נשחטים בידי נתינים אשר להם מחיה עליהם נסמכים. זאת אומרת, הוא משלם להם שכר, הם תלויים בו למחייתם, אבל אם הוא שטוף שנאה, הם יכולים לקום עליו ולהרוג אותו, לרוב שהם תלויים בו, זאת אומרת, זה יכול לחזור אליו. ואז הוא אומר, וכולנו מכירים את זה, אין חדווה בליבו של מי שכועס. אין חדווה בליבו, הוא אכול, הוא שלילי. ואף אחד לא רוצה להיות על יד אדם כזה. אדם כעסן, אנשים מתרחקים ממנו. בהדרגה בהדרגה הוא מוצא את עצמו לבד. הוא מוצא את עצמו בודד. גם הבני משפחה התרחקו, וידידים התרחקו בהדרגה. כולנו מכירים את זה. אין חדווה בליבו של מי שכועס. מוכה על ידי ידידים וקרובים. נדחה על ידי מי שאושרו הם חומדים. כל שמחה ושלווה מליבו רחוקים. זאת אומרת, אנשים בדרך כלל שהם חומדים את אושרו של מישהו באים ומתחנפים אליו, נכון? באים ומנסים להתקרב אליו ולעשות השירותים בתקווה שאולי יוריש להם איזה נתח. אם הוא רתחן וכעסן, אפילו החנפנים בורחים. ואז הוא אומר, כל שרה מעין אלו מן הכעס תבוא, אויב מר הזורע מכאוב. אויב מר, הוא אומר. הוא מתחיל עכשיו להיכנס לשפה של אויב. עכשיו הוא מתחיל להיכנס איתנו לשפה של אויבים, אני כנגד הכעס שלי, ולשפה של מלחמה וקרב. והוא עכשיו לוקח את כל השפה הזאת שלי לחם ולחסל ולהרוג, ומפנה אותה אל האויב של הכעס. וזה נותן משמעות חנשה לגמרי לשפוך חמתך למשל. ולכן גם קראנו לסדנה להרוג את הכעס. והוא יסביר לנו את זה הרבה יותר בהמשך. ופה הוא מתחיל את המינוח הזה. הוא אומר, כשאנחנו מתכעסים כעס גדול על מישהו, אנחנו חונקים את החיים שלנו. אנחנו גומרים את החיים שלנו בצורה כזאת. ומי שרגיל להתכעס הרבה, מחיש את מותו, אין ספק. והוא יספר לנו עוד מעט שזה גם לא יהיה נעים בדרך. עד המוות. לא רק זה, אלא השם תלוי על מי מתכעסים. ואם מתכעסים על בודיסטטווה, גודעים את שורש החסד. אז זה הפסוק הפותח שלו. הפסוק הפותח שלו זה... אתם יכולים להיות נורא טובים במשך הרבה עידנים, את כיף אחד של כעס יכול לגמור את כל זה. תצטרכו עכשיו להתחיל מחדש, את כל העידנים. פסוק שני. וזה פסוק נורא מפורסם, כולם מצטטים אותו, בואו תחזרו יחד איתי. אין עוולה שתשווה לשנאה, אין תרגול שדומה לפיתוח אורך רוח. לכן בפיתוח אורך רוח, תשקע עצמך ידידי ברוב מרץ, עכשיו בכל דרך שהיא. והוא משתמש בהרבה מילים לכעס, שנאה, חמה, רתחנות, הרבה מילים. בשבילנו זה הכל באותה מחלקה.
למעשה, מאסטר שנטידבה כולל בפרק טווח הרחב מאוד של רגשות שליליים, מצבי תודעה שהם לעתים נסתרים מן העין, אך תמיד הרי אסון. זה כולל להיות נוח לכעוס או להתעצבן על מישהו, נטירת טינה או חוסר היכולת לשחרר רגשות של כעס, תחושות של קנאה, כל טווח הרגשות של שמחה במפלת הזולת, כמו למשל שאנחנו מביטים בסקרנות בתאונות דרכים, כשאנחנו נהנים לקרוא בעיתון על הבעיות של פוליטיקאים ושחקני קולנוע, וזה כולל אפילו תחושה של סביעות רצון חבויה, כאשר מישהו שאיננו אוהבים מסתבך בצרות. ואפילו סתם להיות במצב רוח לא טוב.
הוא אומר, אין עוול יותר גדול, לא לזולת, לי. כשליבי מלא שנאה, הוא אומר, אין עוולה יותר גדולה מזו, אין נזק יותר גדול שאת יכולה לעשות לעצמך, מאשר להתהלך עם לב מלא כעס או שנאה או ריתחה או טינה. אין יותר גדול. ולמעשה זה התרגול אולי הכי קשה, כשבא לכם להתרתח על מישהו, מישהו שממש מרתיח את דמכם, עושה את זה שוב ושוב, לחלוטין לא צודק, לא בסדר, במצב הזה לא להגיב בכעס, זה תרגול מאוד קשה, אולי הכי קשה, אולי הכי קשה. זה מה שהוא אומר לנו, אין עוולה שתשווה לשנאה, זה מצד אחד, מצד שני אין תרגול שדומה לפיתוח אורך רוח. אם אתם עומדים במצב הזה שבו באופן רגיל אולי אתם מתרתחים, ואתם נמנעים או לרגע עוצרים את התגובה, אולי אתם לא יכולים לגמרי לעצור אותה, אבל אולי אתם יכולים להשהות אותה קצת. ההשעיה הזאת היא תרגול נפלא, היא תרגול שצובר המון חסד, כי עכשיו אתם יכולים להשהות 5 שניות, פעם הבאה תשור אולי 7 שניות, ואין גבול לאן שתוכלו להגיע עם ההשעיה, ויכול להיות שלא תתפוצצו בכלל. וזה תרגול נפלא. מי שמסוגל לעשות את זה. אז הוא אומר, אין תרגול שדומה לפיתוח אורך רוח, ולכן חייבים להשקיע את עצמנו בפסוק 3, בואו נקרא יחד. מי שכאב השנאה מענה את רוחם, לעולם לא תשכון השלווה בליבם, תנדוד לשנתם ותרחק מנוחתם, וכל עונג שהוא להם יהיה זר. אז עכשיו הוא מדבר איתנו על נזקים שאנחנו יכולים לראות, שאנחנו מכירים אצל אנשים שכועסים, אולי מכירים אצל עצמנו. ועוד שקודם הוא דיבר על דברים שאולי חבויים, אנחנו לא רואים איך החסד הזה נמחק, ואיך הערוצים שלנו נחנקים, והחיות שלנו עוזלת. ופסוק 6 אומר, כל צרה מעיני לו מן הכעס תבוא, אויב מר הזורע מחוב, אך מי שהכניע עוצמת כעסו, בחיי יובה ועתיד תרבה שמחתו. מצד אחד זה אויב היום ונורא, ואין שרה גדולה מלהיות נגוע בשנאה או בכעס, אבל מי שכבר הצליח, מי שהתגבר על הכעס, והוא מתכוון לא איזה אחד פעמי, מישהו שהכניע את כל העוצמה הזאת, שזה כבר לא שולט בו, שהוא כבר לא רתחן. בחיי יובה ועתיד תרבה שמחתו. גם בחיים האלה יהיה לו הרבה יותר כיף.
ניסיונות קטנים אך עקביים להילחם בנטייה שלנו להתכעס, ישנו את הקרמה שלנו. ויביאו לנו ימים טובים ונעימים עוד בחיים אלו.
וגם יש לזה השלכות בחיי עתיד.
מכיוון שאנו מחלים מידה פוחדת והולכת של קרמה טובה, ואז עולמנו מתחיל להשתנות בקצב הרבה יותר מהיר. ואפילו אם יהיה עלינו לשוב ולהתגלגל לתוך חיים סובלים בעתיד, נחווה אותם כחיים משמעותיים ונעימים.
עכשיו בפסוק 7 הוא מתחיל לתאר איך הכעס מתחיל להתעורר. הוא אומר ככה, כל דבר שאפגוש ושבו לא אכפוץ, או מכשול המעכב מילוי תשוקתי, מזון הוא לאש של הנגע בלב שרוחי מדכא וכעסי מלבה. איך מתעורר הכעס? אני פוגשת משהו שאני לא רוצה, אני פוגשת משהו שמאוס עליי. מישהו בא ואני לא אוהבת אותם, או שהם נודניקים, או שהם מציקים לי, או שהם פוגעים בי. או שהם תוקפנים, או שהם, מה שגולדה הייתה אומרת, לא נחמדים. אני פוגשת מישהו לא נחמד. מה קורה? מתחילה להתעורר איזה שפיטה, או איזה ביקורת, או איזה אינחת. אני מתחילה קצת לצאת מהשמחה שלי. משהו לא נחמד. זה דבר אחד שקורה. צורה אחרת שקורה, אני רוצה מאוד משהו ובא איזה מכשול, מישהו מפריע לי. אני רוצה להשיג את הדבר הזה ובא מישהו וחוטף לי את זה. מישהו או משהו. אני רוצה להשיג בן אדם או חפץ ובא מישהו וחוטף לי את זה, או בא לפניי, או מפריע לי, או שם לי רגל, או משהו כזה קורה. אוקיי. או שבא משהו שאני לא רוצה, או שמשהו מפריע לי להשיג מה שאני כן רוצה. אז שני המצבים, מתחיל הכעס לעלות. אז הוא קודם כל מאיר לנו ככה עם האור, שימו לב, אתם רוצים לנסח את הכעס, תתחילו לפתח מודעות למתי קורים המצבים האלה. שימו לב, אתם רוצים משהו, זהירות, מישהו יכול לבוא ולקחת, עכשיו מה יהיה? עכשיו מה תעשו? או להפך, מופיע מישהו שאתם לא כל כך שמחים בו, או שהוא נראה לכם עדיף שלא יהיה על ידכם, עכשיו סכנה, כאילו פעמון ההזקה, אתם צריכים עכשיו להיזהר. כי מי עכשיו, אם לא תיזהרו, אתם עלולים ליפול.
בפסוק זה, מאסטר שנטידבה משתמש בביטוי להזין את האש. ובכך הוא מתחיל בעצם את האנשה של הכעס, כאילו הכעס הוא אדם שאנו מזינים אותו. מי הוא האדם זה?
בפסוק הבא, הוא מוציא את המרצה מן השק, אולי ביחד. יריב כה נורא, אשר כל מטרתו, רוב כאב ויגון להביא אל קרבי, על כן החסל והשמיד לחלוטין כל דבר שתומך באויב זה שלי. מי זה היריב הנורא? הכעס והשנאה. עכשיו אנחנו כבר קצת מתחילים להבין למה זה יריב כל כך נורא, כי הוא מחסל אותי, הוא גומר את חיי, הוא חונק אותי. בגללו אני מזדקנת חולה ומתה. בגללו אני לא ישנה בשקט ואין חדווה בליבי ואנשים מתרחקים ממני וכל הדברים שותר לנו קודם. והוא אומר, היריב הזה רק מחפש רוב כאב ויגון להביא אליי. זה כל מה שהוא מחפש. הוא לא חבר שלי, הוא לא מחפש את טובתי. הוא עושה פה האנשה באלף, נכון? זה איזה מין אויב נורא שרק מחפש להתענות לי ולהציק לי ולהכאיב לי. והוא אומר, עם אויב כזה אנחנו לא הולכים לשחק את המשחקים. אנחנו לא הולכים להיות פייסנים עם האויב הזה, כי האויב הזה הוא כבר השמיד אותי והציק לי והרג אותי וגרם לי סבל ואין ספור עידנים. אז אין לי מה לשחק משחקים עם האויב הזה. עליו אני צריכה לקום ואותו להשמיד. עליו אני צריכה לשפוך חמתי. לא לאדם שמרגיז אותי. אלא על הכעס שלי, על התגובה שלי למה שקורה שם. כי זה מה שהורג אותי, לא הם.
אם נחזור לרגע לפסוק הראשון של הפרק על אורך רוח, הוא אומר שם, חסדים שצברנו באלפי עידנים, בהתקף יחידי של זעם קלים, ועימם כל הטוב של מעשה נדיבות וברכה ממתן של מנחה לנאורים. בגרסה הסנסקריט יש כאן משחק מילים, שאינו בא לידי ביטוי בתרגום הטיבטי וגם לא עובר טוב לעברית. המילה בסנסקריט לכעס שבה הוא משתמש בפסוק היא פרטיגה, והמילה ללהשמיד או לחלות היא פרטיהנטי. שתי המילים באות מן השורש הן, שבראשו להקות, ושורש זה נמצא גם בבסיס המילה אהימזה. אהימזה זה אי אלימות בסנסקריט. מכאן שהמילה המופיעה בפסוק בסנסקריט לכעס היא המשמיד. הכעס הוא גורם המשמיד ומחלה שנים ארוכות של מאמצים שעשינו כדי לצבור קרמה טובה. נושא זה, באותו השורש של הרס, מופיע לאורך כל הפרק על אורך רוח. מאסטר שנטידבה מפציר בנו להפנות את הכעס המשמיד חזרה אל הכעס עצמו ולהשמיד אותו. הביאור שבו אנחנו משתמשים מציין שמשחק מילים זה מקורו בהסבר על המילה כעס הנמצא בסוטרה נקראת המשחק של מנג'ושרי. החלק פרטי של המילה בראשו אישי, וזה מציין שכל מקרה אישי של כעס חמור הורס מסות עצומות של קרמה טובה אישית שנעשתה בעבר.
אז עדיין עד עכשיו מה שקראנו אלה לא שיטות אולטימטיביות, עוד לא הגענו. אבל הוא מתחיל לפתוח את הפאזל, להתחיל לעשות לנו הכרה עם מה שקורה. אתם מתחילים להרגיש את העוצמה שלו. הוא לא משחק משחקים. הכעס אומר, זה יריב נורא, ואתם לא הולכים איתו בעדינות. אתם הולכים איתו בתבונה, אבל לא משחקים איתו משחקים, אתם לא רוצים לתת לו קיום. סומה בפרחים אדויה, אם חמה, יבשות לארבע, בחמה ולבנה היא אדויה, ופנינים של כל חסד הם לטעה. בליבי ירחנה, מולך אגישנה, כגם אשר אדנתיה. בליבי ירחנה, מולך אגישנה, כגן אשר אדנתיה. עמיתנו בך, לא תזכה כל בריאה, בעולם שכולו טוב. אילם גורו רק נמנדה וכאן יתה ימי.